ערב טוב, אנחנו היום בעזרת השם נלמד בזמן המוגבל שיש לנו. הנושא שלנו יהיה על מושג ידוע, מפורסם, יש עליו נהרות של דיו כתובים בנושא הזה בכל ספרי התורה שבכתב, שבעל פה, בקבלה, בחסידות. ברור שלהקיף את הנושא מכל צדדיו וענייניו, בוודאי במסגרת הזמן של השיעור, זה בלתי ניתן, אבל נקבל רקע, מושג, קצת להבין את הנושא של ארץ ישראל. ארץ ישראל, שכפי שאנחנו קוראים לכותרת, שזה ארץ כזו מיוחדת, אשר השם אלוקיך דורש אותה. זה ארץ כזו, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא מטפל בארץ הזו באופן ישיר. מה זאת אומרת? ומה ההבדל בינה לבין שאר המקומות? מה חתיכת האדמה שנמצאת מקצה זה לקצה זה? מה מיוחד בה? מה יש בה? על זה קצת נדבר, ויש בזה כמה חלקים בנושא שנדבר. החלק הראשון... לפני שנסביר מה באמת הייחודיות של השטח הזה, ארץ ישראל, מה המעלה של המקום הזה, קודם כל נראה מה אנחנו יודעים על המהות של המקום. מבחינת פסוקי התורה, מדרשים, או ההנהגה וההוראה הנדרשת במקום הזה. אחר כך ניכנס לשלב עמוק יותר וננסה לראות מה באמת הייחודיות של המקום. קודם כל, הפסוק שאנחנו רואים שמגדיר לנו את המקום באופן פחות או יותר מדויק, השטחים שמגדירים את המקום הזה שנקרא ארץ ישראל, אז יש לנו בספר במדבר, בסיומו של הספר, הפסוק אומר, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. התורה מפרטת באופן מדויק, יש שם פסוקים ארוכים שעוברים ממש את כל ארבעת הכיוונים של ארץ ישראל ומדייקים את הגבולות של כל צד וצד. קודם כל שתדע מה השטח הפיזי שעליו מדובר. הארץ הזו שהקדוש ברוך הוא הבטיח אותה לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב, את השטח הזה, על איזה שטח מדובר? אז יש שם את הגבולות המדויקים של ארץ ישראל. יש תוספת בדבר, יש את השטח שמפורט, כמו שאמרנו כרגע, בפרשת מסי, בסוף ספר במדבר. במשך הזמן, אם עם ישראל, מאיזה סיבה שתהיה, כובש חלק נוסף שלא מצוין באותם גבולות המפורטים בספר במדבר. העם כובש שטח נוסף לצורך הרחבת הארץ וכדומה. השטח הנוסף מקבל אפו את מעלת ארץ ישראל. שלא נאמר שרק אותם גבולות מפורטים בספר במדבר, אלו הגבולות שיש בהם קדושת הארץ ומעבר לזה לא שייך יותר מזה. אז יש פסוק מפורש בספר דברים, ספר אחד לאחר מכן, שהלשון בפסוק אומר כך, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם יהיה. מה זה נקרא תדרוך כף רגלכם בו? אין הכוונה לכל מקום שיסו לטייל, אלא כל מקום שהעם כובש ומתיישב בה, לכם יהיה, זה נהיה חלק מארץ ישראל.
אבל לא כתוב קדוש יהיה.
עוד מעט נדבר מהי ההגדרה, גם בפסוק הראשון לא הזכרנו את המילה קדוש. דיברנו על השטחים שזה ארץ כנען לגבולותיה. עוד מעט נזכיר את מה שאתה כרגע אומר, בעוד 2-3 שורות נגיע לזה. אז נקודה ראשונה, המקום, השטח הגשמי, הפיזי, זה השטח שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו, ואת זה קיבלנו בשלבים, כפי שנראה גם בהמשך, אבל אולי נזכיר כרגע רק ככה ממש בשתי מילים. כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בפעם הראשונה את ארץ ישראל, זה היה בפרשת לך לך, בברית בין הבתרים, הוא מזכיר לו 10 אומות, שטח של 10 אומות. בפועל, כשעם ישראל נכנס לארץ על ידי יהושע בן נון, קיבלו ארץ של 7 אומות. מה עם 3 הנותרים שמוזכרים בהבטחה לאברהם אבינו ומצוינים בשמותם, קיני, הכניזי והקדמוני? 3 אלה מופיעים ביחד עם האמורי והגרגשי והחיבי. מה עם 3 אלה? זה הבטחה אלוקית, והבטחה אלוקית אינה חוזרת ריקם. אז זה בעזרת השם כתוב, שמתי שיבוא ויתגלה משיח ותהיה גאולה אמיתית ושלימה, אז יהיה הרחבה של ארץ ישראל. אנחנו אמורים לא רק לא להקטין את שטח הארץ, אלא להגדיל אותה ל3 אומות שעוד לא קיבלנו. אבל זה ככה להשלמת המושג של הגבולות הללו, שכתוב ארץ כנען לגבולותיה, זה 7 אומות. אנחנו עתידים בכל מקרה להרחיב את זה 10 אומות. המקום הזה, השטח הזה, שארץ ישראל נמצא בגבולות שהתורה מציינת, כולל השטחים הנוספים שעם ישראל יכול להרחיב, איזה הגדרה יש לו? אז יש לנו 2 הגדרות, שתיהם מופיעים בתורה שבעל פה, במדרש, שניהם מופיעים במדרש תנחומה, ובמקום אחד אנחנו מוצאים את ההגדרה שזה הארץ הנבחרת, ובמקום השני אנחנו מוצאים את ההגדרה הארץ הקדושה. ואנחנו בעזרת השם היום בשיעור נסביר מה זה נקרא הארץ הנבחרת ומה זה נקרא הארץ הקדושה ומה ההבדל ביניהם. אבל קודם כל בואו נראה את הציטוטים כפי שהם מופיעים במקור. הארץ הזו נקראת הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה. יש לשון מעניינת במדרש, נקרא מדרש תנחומה. מה המדרש אומר? נקרא את הלשון שלו. אתה מוצא, כשברא העולם חילק הארצות לשרי האומות. הקדוש ברוך הוא בחר, הוא ברא את כל העולם, הוא חילק את כל העולם, את כל כדור הארץ, לשרי האומות. כל אומה יש לה את השטח שלה. הוא בחר בארץ ישראל. ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא בחר שזה יהיה הארץ הייחודית מכל העולם כולו. מניין? אז מביאים על זה מספר פסוקים, שכן משה אמר, משה רבינו אומר, באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, תאי שהקדוש ברוך הוא נתן את החלוקה של כל העולם, לכל האומות, 70 אומות, הוא בחר לחלקו ישראל, לחלק שלו, לחלק של הקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. כאילו כל העולם, השרים מקבלים, שרי האומות. שרי האומות הכוונה למלאכים עליונים, כמו שאנחנו מכירים שמסופר שיעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו. זה מלאך שהוא נקרא הממונה על עשיו. יש שרים לכל האומות. אז כל העולם, השרים קיבלו. ארץ ישראל כביכול הוא לא נתן לאף שר, זה כביכול נשאר שכאילו אצלו, ואת זה הוא נותן, הוא בחר לחלקו ישראל, שנאמר כי חלק השם עמו, יעקב חבל לחלתו. אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו ישראל שבאו לחלקי, עם ישראל הם העם שאני בחרתי מכל האומות, והנחלו את הארץ שבאה לחלקי. זאת אומרת, מה בעצם אומר כאן המדרש? הקדוש ברוך הוא בחר בשטח הפיזי, ברדיוס הזה של העולם, הוא בחר בו, כמו שאמרתי, עוד מעט נבין מה זה נקרא, הוא בחר. הוא בחר בו, הוא בחר בעם ישראל מכל העמים, אנחנו מכירים את הביטוי הידוע, אתה בחרתנו מכל העמים, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי בעם, אני בחרתי בארץ, שהעם שבחרתי ייכנס לארץ שאני בחרתי. אז אם ככה הגדרה של המקום הזה, הארץ הנבחרת, הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר. הגדרה נוספת, וזה שאלת קודם איפה זה כתוב, הגדרה נוספת, הארץ הזו נקראת ארץ הקודש. היא ארץ שיש בה קדושה. וגם זה יש לשון מעניינת, פיתוי קצר, שכתוב גם כן במדרש תנחומה, זה כתוב כבר על פרשה אחרת, פרשת בהר, אומר המדרש תנחומה, חביבה עליי ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות שבעולם. הקדוש ברוך הוא אומר פה כבר זה ניסוח שונה, וזה באמת שונה מהניסוח הקודם. קודם היה שהקדוש ברוך הוא בחר במקום. עכשיו כתוב, הקדוש ברוך הוא קידש את המקום שנקרא ארץ ישראל. איפה היום אנחנו יכולים להרגיש או לראות או באיזה תחום בא לידי ביטוי קדושת המקום? אז רואים את זה בכמה תחומים. למשל, יש קודם כל מצוות שאפשר לקיים אותם אך ורק בארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ. השנה אנחנו נמצאים בשנת שמיטה. לדוגמה, המצווה הזו של שמיטה היא מצווה ששייכת בארץ ישראל. כל המצוות של תרומות ומעשרות שיש תמיד, זה רק בארץ ישראל. אותו עץ שצמח בשטח הפיזי הזה, יש לו מצוות שמברכים עליו ברכה כשאתה מקיים את המצווה. אותו סוג פרי יצמח בארץ אחרת, אז אין לו את הקדושה ואין לו את המצווה. לא, לא התכוונתי לברכה על האכילה, אלא ברכה על הפרשת התרומה. זאת אומרת שקודם כל אנחנו רואים שהמקום הזה יש בו מצוות מיוחדות. מה זה המצוות? מצוות זה ביטוי של קדושה. כמו שאנחנו מכירים את הניסוח של הברכה, אשר קידשנו במצוותיו, והמצווה מקדשת אותנו. אז אם בארץ הזו יש מצוות מיוחדות בראשו, שזה ארץ שיש בה קדושה שאין אותה בכל העולם. זה נקודה אחת שבא לידי ביטוי בצורה בולטת. יותר מזה, אפילו כל שאר המצוות שהם לא תלויים דווקא בארץ, שבת, תפילין, מזוזה, כל לימוד תורה, כל המצוות כולם, גם הם שייכים לארץ ישראל יותר מלכל העולם. מה זאת אומרת? אתם מכירים אולי את הלשון שאומרים בתפילה, בחגים, בתפילת המוסף של החג, יש לשון שאומרים, שאנחנו מתפללים ואומרים, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. אומרים, ריבונו של עולם, מתי שבעזרת השם יבנה בית המקדש, וכל העם ייכנס לארץ ישראל, שם, בארץ ישראל, נעשה לפניך כמצוות רצונך. והיום? היום אנחנו גם עושים את המצוות, אבל חסר בהם. כי עיקר המצוות וקיומם זה בארץ, זה מרומז בלשונו של הנביא ירמיהו, שהוא אומר את הלשון בירמיהו פרק למד א', כתוב, הציבי לך ציונים. מה זה הציבי לך ציונים? המצוות, כך כתוב, המצוות שאנחנו מקיימים היום, הם כמו ציון דרך, לזכור. בעצם זה כתוב גם ברשי, בקריאת שמה. רשי שואל, למה יש הרי שתי פרשיות של שמה ישראל? אנחנו אומרים כל יום, פרשה ראשונה, ואהבת עד ובשעריך. פרשה שנייה, והיה עם שמוע עד למען נבואי ימיכם. אבל בשתי הפרשיות הללו מופיע תפילין, לימוד תורה, מזוזה, בשתיהם זה מופיע. אז למה זה צריך להופיע פעמיים? זה מופיע פעמיים באותו ספר, הרי שתיהם מופיעים בספר דברים. גם פרשה ראשונה, פרשת ואתחנן, פרשה שנייה בפרשת עקב, שתי פרשיות סמוכות, למה התורה צריכה לחזור פעם שנייה? אז רשי, על החומש, אומר דבר מעניין, שהוא קשור מה שאנחנו כרגע אומרים. אומר רשי, פרשה שנייה מרמזת לנו שעם ישראל הלך לגלות, כי הרי כתוב, ישמרו לכם פן יפתי לבבכם וסרתם ועבדתם וחלילה, אז יהיה עניין של גלות. אומר רשי, אף לאחר שתגלו, תמשיכו לקיים מצוות, כדי שלא תשכחו אותם שתחזרו לארץ ישראל. זאת אומרת, התורה חוזרת עוד פעם על התפילין ועל המזוזה ועל לימוד תורה. עיקר הקיום הוא בארץ, אבל גם כשאתם מחוץ לארץ, תמשיכו לקיים. זאת אומרת, נסכם את הנקודה שכרגע אמרנו, ארץ ישראל נקראת הארץ הקדושה, יש קדושה במקום, אמרתי במה זה בא לידי ביטוי, א', במצוות התלויות בארץ דווקא, יותר מזה, אפילו המצוות שאינן תלויות בארץ, אבל קיומם המושלם הוא בארץ בזמן הגאולה. נוספת, אמרנו שהארץ הזו נלך בשלבים. שלב ראשון דיברנו שהשטח הזה זה הארץ שהובטח לנו לפי הגבולות. התקדמנו ואמרנו המקום הזה הוא מקום נבחר. עוד דבר, הוא מקום קדוש. זה גם מחייב. כל מי שגר בארץ צריך להרגיש שהוא נמצא בארמון של המלך. כשאתה נמצא בארמון של המלך, נדרש ממך התנהגות קצת שונה מאשר שאתה נמצא מחוץ לארמון. כשאתה בארמון אתה שומר על כל צעד שלך, אתה נזהר חלילה לא לגוע בדבר שלא צריך, אתה יודע שיש מצלמות מכל הצדדים ועוקבים מה קורה איתך. בארמון המלך זה ארמון המלך. אז זה נקודה שכתוב שיהודי צריך לדעת, שהוא נמצא בארץ ישראל, הוא נמצא בארמון המלך. זה נקרא פלטרין של מלך. אז מכיוון שאתה נמצא בארמון המלך, אז אתה צריך, זה מחייב אותך. זה גם מזכה אותך להיות במקום כזה, אבל זה גם מחייב אותך. והנקודה האחרונה לחלק הזה של השיעור, ארץ ישראל אמורה להיות אומנם משטח מסוים, כמו שאמרנו, שטח מוגבל עם גבולות, אבל זה לא צריך חלילה להיות מנותק מהעולם, אלא זה צריך להשפיע על כל העולם. יש לנו ביטוי מעניין, שניים, שלוש פסוקים, שמנבא הנביא ישעיהו, נבואה ידועה ומפורסמת, שהוא מדבר על הארץ כמקור שמאיר לעולם כולו. איך אומר הנביא ישעיהו? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. הר בית השם, הכוונה היא לארץ ישראל, בהר הבית, בבית המקדש. וניסה מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, אפילו כל אומות העולם, מה הם יגידו? לכו ונעלה להר השם, אל בית אלוקי יעקב. ומה נעשה שם? ויורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו. ואז בא הסיום הידוע, כי מציון תצא תורה, ודבר השם בירושלים. זאת אומרת שארץ ישראל, עם העוצמה שלה והמעלה שלה, לא אמורה להיות מקום סגור שנמצא בקדושה ואין לזה השפעה על הסביבה, אלא קדושת המקום, בחירת הבורא במקום, אמורה להשפיע על כל העולם. יש לנו ביטוי מעניין שאולי הוא ידוע, המדרש אומר, עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל העולם כולו. מה זאת אומרת? שהעוצמה והקדושה וההשפעה של הארץ תתפשט לכל העולם כולו. כי כמו בגוף האדם, שיש לאדם בגוף האדם חלקים שהם מרכזיים, מוח, לב, אבל ההשפעה על כל הגוף כולו, אין חלילה נתק. על דרך זה הארץ שהיא מיוחדת, ההשפעה שלה בוודאי צריכה להיות ותהיה על כל העולם כולו. אם כך, עברנו ככה מאוד בתמציתיות, מה המהות של המקום הזה ארץ ישראל, עם כל הנקודות שדיברנו.
כל מי שחי פה, סליחה כבוד הרב, מי שחי פה, גם הישמעאלים, יש להם זכות.
לא זה מה שאמרתי?
לא, לא צריך
להגיד. כי כתוב, לא, כי כתוב.
אם אתה אומר שהמקום עצמו, שהשם בחר בו,
אבל כתוב.
הוא מיוחד וקדוש, מודל, כן?
קראנו קודם.
זה מי שזכו להיות פה, מן ההפקר, ולא יודע שקרה
לי. קראנו קודם, אם שמת לב, יבואו ישראל שבאו לחלקי, והנחלו את הארץ שבאה לחלקי. בפועל המקום הזה צריך להיות מקום של עם ישראל. זה שבינתיים אנחנו כרגע בגלות, ונדבר על זה עוד מעט, כרגע אנחנו במצב של גלות, המצב הנוכחי, הפיזי, היום ברגע זה שאנחנו יושבים ומדברים. אז זה שכרגע אתה רואה שיש כל כך הרבה גויים שמסתובבים, ולא רק מסתובבים, אלא רוצים אפילו לשלוט על המקום, זה חלק מהגלות. אבל זה לא משנה את האמת של הדברים, שהמקום הזה זה הבית שהקדוש ברוך הוא בחר בו, והוא רוצה שזה יהיה אך ורק לעם הנבחר. וזה המקום ששייך אך ורק לעם ישראל.
לא, זה מה שאני מתכוון. יכול להיות שכרגע הם נהנים מעין קרנות מזבח.
כרגע זה גלות.
אנחנו עושים את הפעולה שלנו.
זה לא המצב האידיאלי.
כן, אנחנו הסתלוי בנו.
בוודאי. נדבר עוד מעט על המצב של הגלות. כרגע בואו, אני מדבר כרגע על הדבר כפי שהוא מצד האמת שלו. אנחנו כרגע, אחר כך נתייחס מה אנחנו עושים עם זה היום. עכשיו, ניקח מכל מה שדיברנו, ואפשר על כל דבר להרחיב הרבה. כמו שאמרתי בתחילת השיעור, אי אפשר להקיף את כל הדברים עם כל ההרחבה שלו, יש הרבה מה לדבר על כל נקודה. אני רוצה לקחת שתי נקודות שהזכרנו קודם, ואותם טיפה גם לא להגרדת לכל עומק העניין עד בלי גבול, קצת לטעום ולהבין מה הכוונה. הזכרנו שתי הגדרות, ארץ הנבחרת וארץ הקדושה. מה ההבדל בין ההגדרות הללו? זה נראה אותו דבר, הקדוש ברוך הוא בחר במקום, הקדוש ברוך הוא קידש את המקום. האם זה אותו דבר? האם זה שונה? ודאי שזה שונה, כי יש הרי הגדרות שונות. מה ההבדל ביניהם? נבין מה ההבדל בין ההגדרה הזו להגדרה הזו, ונראה לפי זה ליקר את השטח, המקום שאנחנו נמצאים בו, איזה עוצמות אדירות יש. אז נלך לפי הסדר, מה שהזכרנו קודם, ונראה את ההגדרה, ונביא גם עוד פסוק שמחזק את ההגדרה הראשונה, שהיא הגדרה הכי מעניינת, הארץ הנבחרת. קודם הבאנו את זה מהמדרש תנחומה. יש את זה בעצם פסוק מפורש, בספר דברים. הפסוק אומר, המקום אשר יבחר השם אלוקיך. אז לא צריך לנדוד אפילו לתורה שבעל פה, ולמצוא שם ביטוי שארץ ישראל זה מקום נבחר. פסוק מפורש בספר דברים, שזה מקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו. יש את ההגדרה הנוספת, שזה המקום הקדוש. מה זה נקרא המקום שהקדוש ברוך הוא בחר? אז בואו נדבר קצת על המושג בחירה. אנחנו, קשה לנו להבין לעומק ולאמת מה זה באמת בחירה, כי בחיים שלנו ביום יום כמעט ואין לנו הזדמנות של בחירה אמיתית. מה זה נקרא בחירה? פירוש המילה בחירה, אנחנו מכירים את הביטוי בחירה חופשית. פירוש המילה בחירה, מה זה נקרא בחירה חופשית? מה זה נקרא חופשית?
לא מאולץ.
לא מאולץ. אני חופשי לגמרי לבחור מה שאני רוצה. עוד מעט נדבר על הקדוש ברוך הוא, אבל בואו נדבר קודם בשפה שלנו. מה זה נקרא אני בוחר? אם אני לקחתי חפץ מסוים בגלל שאילצו אותי לקחת את החפץ, עכשיו אילוץ יכול להיות בכמה רמות. יכול להיות אילוץ ברמה הפיזית, פשוט מישהו עומד ומאלץ אותי, אתה תיקח את זה, אני מכריח אותך לקחת את זה. זה סוג אחד של אילוץ. זה אילוץ כפייתי ככה קשה. יכול להיות גם אילוץ רך, וזה גם נחשב לאילוץ. למשל, אם מישהו יבוא אליי ויציע לי, תשמע, יש לי פה שתי שקיות, באחד יש $100, ובאחד יש סתם נייר בלי תועלת וכלום. במה אתה בוחר? נו, אז אני אקח את השקית שיש שם את $100, זה נקרא שבחרתי? נאלצתי. מה פה שנאלצתי? לא שמישהו אילץ אותי. אבל ההבדל ביניהם כל כך גדול וכל כך בולט, לדבר זה יש מעלות גדולות, לדבר זה אין כלום. אז אם אני בוחר בדבר שיש לו מעלות הנראות לעין, זה נקרא שבחרתי? זה נקרא שנאלצתי. אומנם לא נאלצתי מגורם זר, אבל הדבר אילץ אותי בגלל סיבה צדדית. זה לא נקרא בחירה. אתה לא יכול להגיד בחרתי בזה, זה לא בחרת. נאלצת מסיבה זו או אחרת לקחת את זה. בחירה אמיתית זה שאתה לא יכול בשום פנים ואופן להסביר למה זה יותר טוב מזה. הם נראים לך בדיוק אותו דבר. תיקח שתי תפוחים אדומים שנראים באותו גודל, באותו צורה, באותו צבע, באותו טעם, שניהם עומדים על השולחן, אתה מסתכל על שניהם, הם נראים בדיוק אותו הדבר. אומרים לך, נו, במה אתה בוחר? אז אם אני אקח אחד, זה נקרא בחרתי בזה. למה? ישאלו אותי, למה בחרתי בזה? אם אני יכול להסביר למה בחרתי, זה לא נקרא בחירה. כי אם אני מסביר, פירושו של דבר, שיש סיבה. אז למה לקחתי את זה? בגלל, 1, 2, 3. אם אתה מצליח לתת הסברים על הבחירה שלך, זה נקרא בחירה בשם המושל. זה לא בחירה אמיתית. מושג גם, לכן אמרתי בהתחלה שלנו קצת קשה, כי בחיים שלנו אנחנו כל כך מושפעים. כל דבר שאנחנו עושים, יש לנו איזה אינטרסים, שיקולים, איך יראו, איך יגידו מה, איך התרגלתי, או כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. לכן כל דבר שאנחנו בדרך כלל עושים, אנחנו מערבבים בזה שיקולים כאלה ואחרים, ואם ישאלו אותי למה, אז אני עוד יכול להסביר או לעצמי או לאחרים. אז אם אני אקרא לזה בחירה, קוראים לזה בחירה, אז זה לא בחירה. בחירה פירושו של דבר שאני החלטתי לקחת את זה, איך זה, בחסידות אומרים, זה למעלה מטעם ודת, בלי היגיון. זה נקרא בחירה. עכשיו, אם אנחנו מסבירים את המושג בחירה בצורה כזו, שימו לב שמתי שבאמת לוקחים דבר בגלל בחירה, הקשר בין הבוחר לנבחר הוא קשר כל כך חזק, כל כך עצמי, כל כך אדיר, שאי אפשר לנתק את זה בשום אופן. מה זאת אומרת? אם אני בחרתי בדבר כי יש בדבר מעלות, אז כרגע אני משוכנע שזה טוב. אבל אם יבואו ויגלו לי, תשמע, בסקית השנייה יש נייר, נראה לך שזה סתם. זה צ'ק בנקאי שהוא שווה פי כמה וכמה. אתה לא זיהית מה זה, זה נראה לך נייר. רגע, אז אני מתחרט ממה שרציתי קודם. אם בחרתי את הדבר בגלל מעלתו של הדבר, אז הקשר שלי עם הדבר הוא קשר ברובד מאוד חיצוני. אני יכול בקלי קלות להתנתק. איך אומרת המשנה בפרקי אבות? מתי שיש אהבה התלויה בדבר. מה זה נקרא אהבה התלויה בדבר? אני אוהב בגלל. אם אני אוהב בגלל, אז אומרת המשנה, בטל דבר, בטלה אהבה. כי אם הכל בנוי על הבגלל, אז הקשר שלך למקום, לדבר, לא משנה למה שבחרת, הוא קשר מאוד מאוד חיצוני. וכאן יש שתי נקודות, וזה נקודות עמוקות, יש על זה בחסידות הרחבה, אבל נגיד את זה ככה בפשטות, אני מקווה שיובן. זה קשר עמוק לדבר, וקשר עמוק בבוחר. מה זאת אומרת? לעולם אני לא אתנתק מהדבר, והקשר שלי לדבר בא מרובד עמוק עמוק בי. זה לא בא בגלל היגיון, לא בגלל רגש, זה בא בגלל, אין בגלל. אני התחברתי לדבר בחיבור שהוא לא יכול להתנתק לא מצידי ולא מצד הדבר. הדוגמה שעליה אנחנו מדברים כרגע, אנחנו דיברנו על בחירה כהגדרת המושג. אנחנו מדברים כרגע על הבחירה של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. עכשיו ככה, אם יבוא מישהו ויגיד, ישאל, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל? אם אנחנו נתחיל למנות, מה זאת אומרת? ארץ ישראל יש לה מעלות כאלה, זה ארץ כזו מיוחדת, יש שם כאלה וכאלה. מעלות? אולי יש במקומות אחרים מעלות יפות יותר, או טובות יותר, או גדולות יותר. בתורה שבעל פה ומגלה לנו, התורה שבכתב אומרת זה גם, אתה יודע מה הקשר של ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא? לא בגלל המעלות שיש בארץ ישראל. זה המקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, בלי סיבה ובלי מעלה. בגלל שהוא בחר בו יש לו מעלות. זה לא מתחיל מהמעלות, זה מתחיל מהבחירה. הקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, הוא בחר פשוט בשטח הפיזי הזה, הוא בחר בו באופן כזה שזה המקום שהוא רוצה אותו. למה? בלי למה. ככה.
אני צריך לצמצם את המחשבה שלי, את החשיבה שלי בזה, אני כאדם.
אנחנו צריכים, ודאי, לדעת את חשיבות המקום. חשיבות המקום הזה, אנחנו מדברים כרגע, הנושא שלנו היום זה להבין את חשיבות ארץ ישראל. אז אנחנו לומדים. אין סיבה. לא יכול להיות טעם, זה מה שאני מסביר. אם אתה תיתן טעם, זה לא בחירה?
לא, אז הנה, אני צריך לצמצם את החשיבה שלי, בלי לשאול שאלות.
לא שייך בזה לשאול שאלות ולא שייך בזה תשובות. אני מסביר לך.
אם היית אומר לי שווייץ, הייתי אומר לך למה הוא בחר. אבל אתה אומר ארץ ישראל, אז אני צריך לצמצם את החשיבה שלי, זהו.
יש בו שתי נקודות. יש לארץ הזו, אל תשכח שיש לארץ הזו מעלות גדולות, וזה עוד מעט נדבר, הארץ הקדושה. יש לה מעלות. אבל אני כרגע בשלב ראשון לא רוצה לדבר על הארץ כארץ שיש בה מעלות. יש בה קדושה כזו או אחרת. לא על זה אני מדבר. אז אתה יודע מה המיוחד בארץ הזו? שזה בחר הקדוש ברוך
הוא. קודם הוא בחר.
בדיוק. בדיוק. אין למה. הרי לכן... כן, כן, כן. בוודאי. לכן הקדמתי קודם כל הגדרה. מה ההגדרה של המושג בחירה? אין בזה למה. אם יש למה, אז זה לא בחירה. ואם זה היה עם למה, אז חס ושלום היה יכול להיות שינוי. ניתן לך דוגמה, עם ישראל, כולנו מכירים את הביטוי, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. למה? אבל הוא חטא, הוא נגד, הוא מפריע, הוא לא עושה כלום. מה אומר עליו הקדוש ברוך הוא? בין כך ובין כך בניים, להחליפם באומה אחרת אי אפשר. למה? אין למה. אם הקשר, ופה באה הדוגמה של אבא ובן, אם הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם היה קשר שהוא בגלל מעלות, בגלל סיבות, אז היה חלילה יכול להיות מצב שאדם מסוים או עם בשלב מסוים מאבד את המעלות שלו. אז אם אתה איבדת את המעלות, איבדת את האיכות. אם חס ושלום הקשר שלנו היה מושתת על למה, אז היו כבר הרבה הזדמנויות שהיינו צריכים לאבד את הקשר. אבל בגלל שהקשר שלנו הוא לא בנוי על למה, אלא על מה הוא בנוי? אתה בחרתנו מכל העמים. למה? אין למה. בבחירה אין למה. אנחנו העם שלו כי הוא בחר בנו. ובחירה זה נקרא בחירה חופשית. אם יש למה זה כבר לא בחירה חופשית. בדיוק אותו הדבר זה על הארץ. השטח המקום הזה הקדוש ברוך הוא בחר. זה המקום אשר יבחר השם. למה? אין למה. זה ככה. בדיוק. לא יכול להיות. אם יהיה הסבר זה מאבד את המעלה. רק נסיים עוד נקודה. בבריאה עצמה יש בחירה על הארץ הזו, ארץ ישראל.
למה ברא?
נכון. עכשיו יש בארץ הזו גם כן מעלות, לא צריך לשכוח. המעלה של הארץ היא לא רק בגלל הבחירה, אלא הבחירה יצרה גם מעלות. הארץ הזו יש בה קדושה, פשוט באדמה יש קדושה. המשנה אומרת במסכת כלים, היא מפרטת 10 קדושות הן, והמשנה אומרת דבר ראשון, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, יש קדושה במקום. יש ביטוי מעניין, רב זיירא בגמרא אומר, שהאוויר של ארץ ישראל מחכים. כך הוא אומר. המקום עצמו, האוויר של המקום, האדמה של המקום, יש בה קדושה, זה גורם חוכמה, זה מקום מיוחד. מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם. הרי הנביא ישעיה אומר את הפסוק הידוע, מלוא כל הארץ כבודו. אז מה שייך לומר שארץ ישראל מקודשת בכל הארצות? הוא נמצא נכון בכל העולם, ודאי. אין מקום, לית אתר פנוי מיני. אבל לא בכל מקום הוא נמצא בגלוי. יש מקומות, ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלוי. וזה הכותרת שלנו, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. מה כתוב בהמשך הפסוק? תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא משרה, יש כתוב בקבלה, בחסידות מבואר, שהשפע של הקדוש ברוך הוא שיורד לעולם, הוא לא יורד ישירות, הרי אנחנו לא מסוגלים לקבל מהאין סוף, ישירות את השפע לממדים המוגבלים והקטנים שלנו. זה עובר כמה שלבים, כמו שכל אחד מבין שמחברת החשמל הוא לא מקבל ישירות לתקע אליו בבית. חייב לעבור כמה שלבים שהדבר מצטמצם עד שהוא מסוגל לקבל את החשמל בחוט הקטן שהוא רוצה למנורה שלו. כן? על דרך זה ברוחניות זה חייב לעבור שלבים. כתוב שבכל העולם כולו הקדושה והחיות האלוקית לבריאה עוברת דרך 70 אומות, 70 שרים שלמעלה, שזה איזה אמצעי מסוים שהוא לא תמיד ברמה של קדושה. אז לכן קשה לראות בחוץ לארץ את ההשגחה העליונה ואת האמונה הפנימית שיהודי צריך לחיות איתה, שהכל בא מאת השם. בחוץ לארץ זה קשה. למה? כי השפע האלוקי יורד יותר באלם ובצמצום. בארץ ישראל כתוב ככה במדרשים ש... השם אלוקיך דורש אותה. הוא אומר, זה כמו שקראנו קודם, זה הוא לא נותן, הוא לא חילק את זה דרך השרים, זה טיפול אישי. אנחנו מכירים שבזמן שהיה מלחמת המפרץ, הידועה עם הסקדים, שכולם רצו לברוח הרבה מפה מהארץ, ועוד לפני זה במלחמת ששת הימים, שעוד חשבו לפני המלחמה מי יודע מה יהיה, והרבה רצו לברוח, אז כולם יודעים, וזה לא סוד, שכל מי שניגש אז לרבי, לשאול האם לברוח, או כאלה שהיו צריכים לנסוע, אז הוא שאלו מה לנסוע, מה הרבי אמר להם?
הכי בטוח
המקום הכי בטוח. למה? הרב הביא את הפסוק הזה. עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה אין מקום יותר בטוח. טיפול אישי זה פה בארץ. זה מקום שזה כבר, אתה אומר, זה לא רק בחירה. רואים פה בארץ ממש השגחה עליונה על כל צעד ושעל. רואים את זה בחיי יום יום, לא צריך, רק מי שיסתכל למין השמאל יראה כמה השגחה עליונה יש, כמה רוצים לבלוע אותנו, וכמה השגחה עליונה יש על כל צעד ושעל. זה, רק שנייה אחת נסיים. זה, אם כך נסכם, יש לנו פה בארץ, בארץ ישראל, שהזכרנו קודם, שתי מעלות, שתי ביטויים, שתי כינויים. הארץ הנבחרת, הארץ הקדושה. איזה מבין שני הכינויים הוא בעל עוצמה יותר גדולה? הארץ הנבחרת. למה? כי אמרנו קודם שמצד הבחירה לא יכול להיות בזה שינוי אף פעם. אחר כך בא עוד מעלה. לא רק שהיא ארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה ולא יהיה בה שום שינויים, היא גם הארץ הקדושה, יש בה גם מעלות. בעניין הזה של המעלות יכול להיות עליות ומורדות. יש תקופות, כמו אנחנו בזמן הגלות, אז יש תקופות שאתה גם בארץ לא תמיד רואה את זה בגלוי. יש תקופות שאתה רואה את זה יותר בגלוי. בקדושה של הארץ יכול להיות בגילוי של זה עליות ומורדות, אבל בבחירה של הארץ לא יכול להיות שינויים. לא יכול להיות בזה עליות ומורדות. זה דבר פנימי ועצמי שהוא קשור עם פנימיותו של הבורא, עם הארץ באופן תמידי ופנימי. רק פה נסיים לעניין הזה, אנחנו בזמן הגלות היום, ודאי שכולנו מחכים ומצפים שכבר תהיה הגאולה, קיבוץ גלויות, כולם יבואו לארץ ישראל, לארץ שהיא תחיל את כולם כארץ הצבי, אבל כרגע בשלבים האחרונים של הגלות, יש תפקיד לכל יהודי בכל העולם, להפוך כל חלק בעולם שיהיה בו את התכונה כמו ארץ ישראל. כי הרי ארץ ישראל כתוב עתידה להתפשט, כמו שהזכרנו קודם, על כל העולם. יש סיפור מעניין שפעם בא אחד יהודי לאדמו"ר השלישי של חב"ד. קראו לו הרבי הצמח צדק. הוא בא אליו ואמר לו, אני רוצה רבי, אני רוצה לעזוב את רוסיה, לעלות לארץ. והרבי ראה בו ביהודי הזה שהוא יש לו תפקיד, הוא צריך שם לקרב יהודים ולקדש מקום, מה, תעזוב את הכל ותעלה לארץ. אז מה אמר לו הרבי? אין בעיה, תעשה פה ארץ ישראל. זה לא חוכמה שתקום ותיסע. עכשיו יש לך תפקיד להפוך מכל חלק בעולם ארץ ישראל. וזה נקודה מעניינת שלפעמים יכול להיות אדם פיזית בארץ, והוא עמוק עמוק בחוץ לארץ. יכול להיות אדם פיזית בחוץ לארץ, אבל הוא עמוק עמוק בארץ ישראל. יש ביטוי מעניין שאמר רבי יהודה הלוי, אני במזרח וליבי בסוף מערב. זאת אומרת, אדם יכול להיות בחוץ לארץ, אבל הוא נמצא פה בארץ. הרבי לא היה אף פעם בארץ ישראל, אבל הוא היה בתוך ליבה של ארץ ישראל יותר מכל מי שגר פיזית בארץ ישראל. להיות בארץ זה לא רק, קודם כל ודאי יש עניין גדול במקום הפיזי, לא רק יש עניין גדול, כולנו מצפים שכל עם ישראל יבוא לפה. אבל כרגע מה נדרש מכל אחד, לא רק בפיזי להיות פה, אלא גם להיות פה. מה זה נקרא להיות פה? מה זה נקרא להיות בארץ ישראל? כתוב ביטוי מעניין, למה נקרא שמה ארץ? ארץ מלשון רצון. ארץ ישראל מלשון רצון לעשות את הרצון של הכל. ישראל יש בזה את הקדוש ברוך הוא. יהודי צריך לקיים תורה ומצוות ולקדש כל שטח שבו הוא נמצא. זה נקרא שהוא נמצא בארץ ישראל. ובוודאי שכל אחד יקדש את חלקו ועניינו בארץ ישראל הפרטי שלו, אין ספק שזה יקרב ויקדם את הגאולה שכולנו כל כך מצפים לה, שכולם יהיו גם פיזית, גם רוחנית, גם עניינית, בארץ הזו שהיא גם הארץ הנבחרת, וזה עיקר מעלתה, והיא גם הארץ הקדושה, שנראה בגלוי את קדושת המקום, בעזרת השם שנראה את זה במהרה בימינו.